והתחלנו ללמוד את הגמרא במסכת מנחות, חף דלת, עמודה ימנית למטה. לשם, בעצם התחלנו ללמוד את הפסקה הזאת, נחזור מההתחלה כדי שנזכור במה אנחנו עומדים. ובפרק שתי עליכם, כתוב במסכת מנחות, רבי אלעזר ורבי יוחנן, דאמרי תרוויו, תורה ניתנה ב-40 יום, ונשמה נוצרה ל-40 יום. כל המשמר התורה, נשמתו משתמרת. וכל שאינו משמר את התורה, אין נשמתו משתמרת. תנא דבי רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לחברו לשומרו, אמר לי, מה אתה סובר, שאם אתה מאבד אותו, איסר אני נוטל ממך, כלומר מחיר הציפור, בדמיה, כלומר תמורת מה שאיבדת לי את הציפור, אני אקח רק את מחיר הציפור, נשמתך אני נוטל ממך, עד כאן. כלומר, בעיני הבעלים הציפור דרור נחשבת לדבר יקר מאוד, לכן הוא מזהיר את חברו, שישמור עליה היטב. בא לבאר כמה גדול עונש המשכח והמאבד התורה. ולא יאמר כי דברים אני משכח ומאבד, כמו שערכנו בזה גם כן בפרק שני, עיין שם. ואמר כי התורה ניתנה ב-40 יום והנשמה נוצרה ל-40 יום. וזה כן, כי אין צורה לעובר עד 40 יום, לכן זה נקרא שהנשמה ניתנה ל-40 יום. כי אחרי 40 יום, אדם, העובר מקבל את צורתו. וזה מורה, כי אלו שני דברים דומים ביחד. זאת אומרת, כאן הדגש צריך לדייק בדברי הגמרא שמדברים על הנשמה. אחרי 40 יום, הנשמה ניכרת בעובר, כי אחרי 40 יום, מתחילת ההיריון, העובר מקבל צורה.
אז ניכרת לנו.
נכון. אנחנו יכולים להבחין, נכנסה בו נשמה. כי מה באמת נותן צורה לעובר? נשמתו. מה עושה שעובר אדם שונה מעובר בהמה? זה לא, הצד הביולוגי לא קורא, לא רק זה קובע, אלא מה שקובע זה באמת הנשמה. הנשמה היא גורמת לכך שפתאום מה שמתפתח זה צורת אדם, כי זו נשמת אדם, וזו גם תורת האדם. זאת תורת האדם. זה פרשת זה הפרשה. אתם יודעים שזאת הפרשה. זאת תורת האדם, פרשת פרה. מה אתה אומר? כן.
מתי
האדם מקבל את נשמתו? אז הרי אם לא הייתה נשמה מוכנה לרדת לעולם, בכלל לא הייתה הווה אמינא שבכלל יהיה פה אדם. אתה מבין מה שאני עכשיו הסברתי? זאת אומרת, כשאישה בהיריון, זה אומר שכבר יש נשמה שמוכנה לרדת לעולם. אם לא הייתה מוכנה לרדת לעולם, אז בטח שאישה לא הייתה בהיריון. כי עצם ההיריון בא להוכיח שיש כאן נשמה שמבקשת להופיע כבר בעולם שלנו, לכן צריך להכין לגוף שיכיל את הנשמה הזאת. אבל אנחנו מדברים מצד מה שאנחנו יכולים להבחין, כן, כמובן. אז כל זה, מה אומר המהר"ל? מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו על הזיקה שבין תורה לבין נשמה. זאת אומרת, אי אפשר שתתקיים הנשמה בלא תורה, למרות שיכולים בני אדם לחיות בלי תורה, נכון? זה לא סותר, בני אדם יכולים לחיות בלי תורה, אבל הנשמה לא יכולה להתקיים בלי תורה. הדגש פה על הנשמה, כלומר על הצד הנשמתי שבאדם. יכולים פה בני אדם להסתובב, ולפעמים קשה להבחין שהם בני אדם, כי באמת מה שחסר זה הצד הנשמתי. כשאנחנו פוגשים אדם, מה שמעניין אותנו, בסופו של דבר, זה מה שמבדיל את האדם מיתר הנבראים. במה שהאדם שותף ליתר הנבראים, עוד לא הרווחנו כאן נוכחות האדם. כל יום אנחנו עכשיו יותר ויותר מקבלים הוכחה לדבר הזה. שיכולים בני אדם פה להסתובב בעולם, אבל מכיוון שהצד הנשמתי לא מופיע, אז לא הרווחנו שום דבר, לפעמים אפילו הפסדנו מזה שמסתובבים אנשים כאלה שהצד הנשמתי לא מופיע בהם. אז לכן פה הדגש הוא על הצד הנשמתי שבאדם. בלא תורה, הצד הנשמתי שבאדם לא מתגלה, לא מופיע. אז העובר אמנם מקבל את צורתו ב-40 יום, אבל אחר כך, במה יעשו כאדם בעולמו, אחרי שהוא יבוא לעולם, בלגלות את הצורה הזאת בפן הנשמתי שבו, וזה אנחנו עסוקים. ישאל אותי אדם, בעצם, תגיד לי, בשביל מה אני חי? תשובה, כדי לחשוף את הנשמה שבך. אם אתה לא חושף את הנשמה שבך, אז אנחנו, זה בזבוז זמן מה שקורה פה. כן? כדי להראות שאתה נברא כמו יתר הנבראים, בשביל זה לא היינו צריכים, בשביל זה לתרוח כל כך הרבה. מה אתה שואל? בסדר? יופי. ואמר כי התורה ניתנה ב-40 יום, והנשמה נוצרה ל-40 יום, וזה מורה כי אלו שני דברים דומים ביחד. ודמיון שלהם כי התורה, שכל נבדל מן הגשמי, וכן הנשמה היא נבדלת לגמרי מן הגשמי. ולפיכך שניהם הם נבראים ב-40 יום, ואין לבאר אתם במקום הזה מפני מה מיוחד לדבר זה 40 יום דווקא. כן? כלומר, המהר"ל מרמז שיש בזה סוד, שהצד הזה מתאים למספר 40, שזה דבר נבדל לגמרי מן החומר. כן. הארבע זה דווקא מגלה את המציאות העולם שלנו, 4 כנפות הארץ. אבל 40 זה כפול 10, זה כבר מעלה אותנו למדרגות של קדושה עליונה מאוד. מה? מה אתה אומר? כן, כן, נכון. משה רבינו עלה לשמיים 40 יום כדי לקבל את התורה. לזה הוא מתכוון שהתורה ניתנה ב-40 יום. מה שאתה אומר? בדיוק, נכון מאוד. כלומר, צריך לעלות למדרגת 40. וכבר התבהר שמזה הטעם נמשל האדם כמו הדג, שהוא צריך אל מים, ואי אפשר שיהיה הדג בלא מים. כך הנשמה הנבדלת צריכה אל התורה, שהיא השכל האלוקי הנבדל, והיא קיום לנשמה. המשל הזה, שיש פה האדם שנמשל לדג, בקשר לתורה, אני הזכרתי בשיעור האחרון, שזה שולח אותנו לגמרא במסכת ברכות, בדף סמך א' עמוד ב', שם יש את הסיפור המפורסם של רבי עקיבא, עם פפוס בן יהודה, שבזמן הרומאים ניסה לשכנע את רבי עקיבא להפסיק ללמד תורה ברבים, כי עכשיו המלכות הזאת שולטת בעולם וגזרה גזירה שלא ילמדו ולא ילמדו תורה ברבים, ורבי עקיבא אמר לו, אמשול לך משל. מרבי עקיבא הרווחנו את המשל הזה. משל לשועל שאמר לדגים לצאת מן המים, כן, כולם מכירים את הסיפור הזה, כי הדייג מסכן אותם, ואז אמרו הדגים לשועל, חשבנו שאתה פיקח שבחיות, לפעמים יש אנשים שנותנים עצות כאלה, הם נראים מאוד פיקחים, הבעיה שסוף העצה מיטה. אתה חשבנו שאתה פיקח שבחיות, אומר לנו לצאת מן המים כדי לנצל מינה, דייג, אבל אם אנחנו יוצאים מן המים, אנחנו לא ספק בסכנה, אנחנו ודאי מתים. אומר רבי עקיבא, כך אנחנו ישראל. אם אנחנו אוחזים בתורה, יכול להיות שזה מביא לנו סכנות מסוימת, סכנות מסוימות. אבל אם אנחנו יוצאים מן התורה, אז זה כבר לא ספק סכנה, זה מיטה. מיטה נשמתית, כל קיומנו בעולם הוא בשביל התורה. הרי זה כל קיומנו בעולם, למה הקדוש ברוך הוא, כן, בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. בחשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, נפחוש מן התורה, ככלל אנחנו מתים, לא יהיה לנו קיום, בשביל זה אנחנו בעצם נמצאים בעולם, לגלות את חוכמת השם. אז לכן הוא מביא את המשל הזה. מגדל? נבדל רוחני. אלוקי. שאינו גש... מה? השכל האלוקי הנבדל, כי יש שכל שמשמש את החיים הגשמיים של האדם. זה הוא מסביר את זה בתחילת תפארת ישראל. בתחילת תפארת ישראל מסביר המהר"ל שיש שני סוגים של שכל. יש שכל אחד מופנה כלפי מעלה, ויש שכל אחר שמופנה כלפי מטה, אדריכל. איזה שכל זה? מה? יפה, זה לא שכל נבדל. כי גם בעלי חיים בונים לעצמם בתים. זה בא לשמש את הצרכים הגשמיים של האדם, לכן זה לא נקרא שכל נבדל. שכל נבדל זה שכל שלא משרת עניינים גשמיים, אלא משמש עניינים ערכיים, רוחניים, אלוקיים. התורה זה שכל נבדל. היא מתחילה לפני העולם. יש שכל שבא לעולם אחרי שנברא העולם. זה השכל שעוסק במחקר, במדע, שבא לשרת את צורכי האדם הגשמיים, אבל יש שכל שקדם לעולם, לכן הוא נקרא נבדל. למה? כי הוא נבדל מן העולם, הוא קדם לו. אם השכל הזה קדם לעולם, אז הוא נבדל מן העולם, הוא לא תלוי בו. השכל שבני אדם קוראים לו שכל, הוא לא שכל נבדל, כי הוא הופיע בתוך העולם, אז הוא לא נבדל מן העולם. לכן קשה מאוד לשכל כזה להיות באמת אובייקטיבי, כי הוא תלוי בתנאים הסביבתיים של האדם, כידוע. בסדר? אז חוזר אמר, נחזור למה שהוא אומר, וכבר התבהר שמזה הטעם, נמשל האדם כמו הדג, שהוא צריך אל מים, ויהיה אפשר שיהיה הדג ולא מים. כך הנשמה נבדלת, כי גם הנשמה קדמה לעולם. הנשמה של האדם היא קדמה לעולם. הנשמה שייכת לעולם שקדמה לעולם, כמובן. אם כן, כך הנשמה נבדלת, צריכה אל התורה, שהיא השכל אלוקי הנבדל, והיא קיום לנשמה. וכבר זה עולמות דומים, עולם הנשמות ועולם התורה, לגבי ישראל כמובן. וכבר ביארנו זה למעלה, תחילת הנתיב, כי הנשמה והתורה הם שייכים זה לזה. לכך, אם אינו שומר האחד, הוא התורה, הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו השני. למה? בגלל שאז אין לנשמה איפה לחיות. אי אפשר לקיים דגים בלי מים. אם אדם יקנה דגים ורוצה שהדגים שלו יחיו, אז הוא חייב הקבור היום. ובתוך זה הוא חייב לשים מים. אז אם אתה מנסה להחזיק את המדרגה הנשמתית של האדם בתוך העולם בלי התורה, זה בדיוק, אומר המהר"ל, מדויק, כמו דג, שאתה מנסה להחזיק אותו בחיים בלי מים. אחרי כמה דקות מת. כלומר, הצד הנשמתי של האדם מסתלק. מה אתה אומר? בדי. הן מתות במובן... לא. אני מבין מה שאתה שואל. אתה מתייחס למיטת הנשמה כמיטת הגוף. אתה אומר, אני רואה בני אדם הולכים ברחוב, ואני רואה אותם שהם חיים, והם בלי תורה. נכון? זה מה שאתה שואל? כן. אבל זו הזה הכוון. זה לא נקרא מיטת... מבחינת הנשמה, אם אתה מדבר על המיטה, כמו שמתייחסים לגוף, זה לא שייך. למה? כי הנשמה היא נצחית. אז לא שייך מיטה. אז מה מתכוון? מתכוון להגיד ככה. שבאותו רגע שהנשמה לא תקבל כאן תורה, היא מתעלה לעולם שיכולה שמה לחיות. היא לא נשארת פועלת עם האדם בזה העולם. לכן הרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. מה זאת אומרת קרויים מתים? אני רואה בן אדם יושב, אוכל טוב, איך אומרים? עושה חיים. אין לו חיים, אז הוא עושה חיים. כיוון שאין לו חיים, הוא עושה חיים. ככה. מצאו את הביטוי המדויק. לעשות חיים זה אומר שאין חיים. אתה צריך לעשות אותם. בקיצור, איך, למה קרויים מתים? כי המדרגה הנשמתית שצריכה להופיע באדם לא יכולה להופיע. אז מה עושה הנשמה במצב כזה? היא מתחבא בעולמות שלא שייכים למציאות האדם בעולם. היא נכבט מאוד, נכבט על הכלים, ואדם בכלל כאילו לא מרגיש את נשמתו, עד כדי כך. לכן זה נקראים קרויים מתים, באמת, אי אפשר להגיד שהם מתים, באופן ביולוגי הם לא מתים, הם נראים חיים, אבל במדרגה הנשמתית שלהם, זה נקרא מיטה. למה זה נקרא מיטה? כי תפקיד הנשמה זה לרדת לעולם, ולהאיר את חיי האדם בעולם. זאת אומרת, אתה צריך, המציאות היא כזאת, שכשאתה פוגש אדם, חוכמת אדם תאיר פניו. אתה צריך להרגיש את האור של נשמתו. אצל משה רבינו, זה היה מצב עד כדי כך, גלוי הצד הנשמתי שבו, שהוא היה חייב לחסות את פניו. היה צריך לשים מסווה. לא יכולת לפגוש את משה רבינו ולהסתכל בפניו. היית מיד במקום נשרף. מן האור הזה שהיה קורן, קרן אור פניו. יש אדם שזה בדיוק הפוך. שמיד אתה מרגיש, איפה הנשמה פה? איפה החיים? איפה החיות? זה נקרא מבחינת הנשמה מיטה. לא במובן שהיא תמות, לא יכולה למות. זה, זה, זה צד נצחי, הנשמה. אבל זה כמו הדג. אין לו מים, אז הוא בורח למקום אחר. כשאתם יודעים שדגים מסתובבים בתוך המים, יש מקומות במים שלפעמים אין חמצן. מכל מיני סיבות. לכן, כשמחזיקים אקווריום, צריך כל הזמן להכניס חמצן. כן, יש משאבה שמכניס חמצן. אם הדג מרגיש שאין לו חמצן, מה הוא עושה? הוא צולל ומחפש במקומות יותר עמוקים חמצן בתוך המים. כי הוא לא מרגיש שיש לו חמצן. אז אותו דבר, אם הנשמה שנמצאת באדם לא פוגשת תורה, היא חייבת לצלול. היא מתעלמת במקומות מאוד נסתרים במציאות האדם. היא לא עוזבת אותו לגמרי, כי אם היא הייתה עוזבת אותו לגמרי, הוא היה לגמרי מת. אבל יש תמיד אפשרות של תשובה. אז מכיוון שיש אפשרות של תשובה, היא נמצאת באיזושהי פינה מאוד חבויה, ומחכה שאדם יוציא אותה משם. ואם אדם מתעקש, אז באמת הוא יעזוב את העולם כשנשמתו כבר קדמה לו. זה בעצם אדם מת שכבר, אדם מת הולך למות. הוא כבר מת מבחינה זאת שהנשמה כבר לא נמצאת בפועל בו. זה העניין. וכבר ביראנו זה למעלה בתחילת, למעלה תחילת הנתיב, כי הנשמה והתורה הם שייכים זה לזה, לכך אם אינו שומר האחד, הוא התורה, הקדוש ברוך הוא, נוטל ממנו השני. ורבי ישמעאל הוסיף לומר, משל הוא למי שמוסר ציפור דרור לחברו, קרא התורה ציפור דרור בשביל כי הציפור דרור אין מקבלת מרות. להיות תחת האדם, והוא ציפור השמיים, פורח באוויר השמיים, ודומה לזה התורה, כי התורה היא נבדלת מן האדם, ואין התורה תחת האדם, כמו שיש שאר קנייני האדם, שהם תחת רשות האדם, אבל התורה היא מן השמיים, ולפיכך התורה דומה לציפור דור לגמרי. זאת אומרת, שצריך לעשות מאמצים מאוד כבירים, כדי לצוד, כדי לחבר את התורה אליך, אתה צריך לעשות מאמצים, אחרי זה בורח מהר מאוד. למה? כי זה דבר רוחני מאוד. והאדם כמובן חי מציאות גשמית, והגוף שלו מושך אותו כלפי מטה. אז אם האדם רוצה לתפוס את המדרגה הנבדלת הזאת, כלומר, להגביר את הצד האלוקי שבו, אז בשביל זה הוא צריך כמובן לעשות מאמצים מאוד גדולים, כמו אדם שתופס ציפור דרור, אבל זה לא מספיק לתפוס. כך צריך גם לעשות מאמצים, כדי לשמר את זה אצלך, כמו שהציפור רוצה כל הזמן לברוח. אז לכן, המשל מדויק של רבי ישמעאל, שזה דומה לציפור דרור, שמיים. אל תקרא חרות, אלא חירות. כן? כי כשאתה קונה את התורה, אתה קונה את המדרגה של התורה. ומהי מדרגת התורה? חירות. כן, אתה רואה שאדם הופך להיות חירותי. אדם עם תורה הוא הרבה יותר חירותי מאדם בלא תורה. הוא בעצמו קונה את הערך הזה שנקרא דרור. כן, קיבלנו את זה עם יציאת מצרים. התכונה להיות חירותיים. לא משועבדים, לא לאדם, ולא ליצר הרע, ולא לאומות העולם, ולא לעבודה זרה, ולא לצרכים אחרים. אנחנו צריכים להיות חירותיים, לכן התורה נקרא ציפור דרור. עכשיו, אם אתה קונה, כן, זה אנשים שמתעסקים בציפורים, הם דומים קצת, יש להם תכונות כאלה, דומות, אוהבים חופש, לרוץ בשדות. אז אנחנו, כשקונים תורה, קונים את המדרגה החירותית אחרת, בלי זה, אז כמובן יש הרבה שיעבודים, יש הרבה תלות, יש אדם תלותי בין צוואר דברים, הוא הופך להיות תלותי. אם אין לו את זה, או אין לו את זה, הוא לא יכול לחיות, בלי זה הוא לא יכול לחיות, בלי זה הוא לא יכול לחיות. ומפני כי הציפור דרור הזה אינו מקבל מרות, צריך יותר לשמירה, שלא יפרח מן האדם, כך התורה, מפני שהיא השכל הנבדל, אינו עם האדם, ואם אינו שומר אותה, היא פורחת ממנו. או כמו מי שהוא נותן לעבדו ציפור דרור לשומרו, ואומר, שאל תאמר שאני נותן ממך דמים, כי אין הדמים דומים ושווים לציפור דרור, כי לחשיבותו אין דמים לו, רק הנשמה אני נותן ממך, כיוון שאין תשלומים לדבר זה, לכך נותן לנשמה, שגם כן אין דמים לנשמה, וכן אומר הקדוש ברוך הוא, שאם אין אתה משמר את התורה, לחזור על התורה, ומניח את התורה להסתלק מן האדם, הרי יש ליטול ממך הנשמה, כי אין לדבר הזה שהוא התורה תשלומים כלל, לפי מעלת התורה וחשיבותה, וכך המאבד את התורה, דבר חשוב כמו זה, הקדוש ברוך הוא נותן ממנו נשמתו. זאת אומרת, זה לא העונש. זה לא שהקדוש ברוך הוא, כן, מאיים עונש. לא. תדע לך שלא תצליח לקיים בך מדרגה כזאת נשמתית, מכיוון שהנשמה שלך היא כולה חירות, היא כולה אלוקות, כן? חלק אלוקה ממעל, אז בלי תורה אתה לא תצליח לתת לנשמה אחיזה בזה עולם. צריך להבין את העניין הזה, זה כמו ציפור. אתה רק תניח אותו לקרקע, אתה תראה פתאום מיד בורח לך. אוף, הוא לא הולך על הקרקע. הוא לא, כל בעלי חיים הולכים על הקרקע. ציפור דרור לא הולכת על הקרקע. אתה רק תניח אותו, בורח. זה בדיוק הנשמה. הנשמה מצד עצמה אין לה... אין לה רגליים לעמוד על הקרקע. למה? כי זה אדמה, כי זה אפר, כי זה גשמיות. אז איך אתה בכל זאת מצליח להחזיק את הנשמה כאן? כן? אנחנו לא אולי נותנים את הדעת על זה מספיק. שמה? שכל הזמן הנשמה שבנו רוצה לברוח כלפי מעלה. קוראים לזה שאיפות. כן? כזה אידיאלי. יש לאדם אידיאלים, שאיפות, הוא רוצה דברים גדולים. כן? זה הצד הנשמתי שבו. השאיפות הגדולות. רוצה להיות אידיאליסט גדול, רוצה לשנות את העולם, רוצה כבר שהכל יהיה טוב. מאיפה זה בא? בנשמתו. זאת אומרת, הוא לא מתעסק, הנשמה לא מתעסקת במצוי. תראה ריאליסט, נתת מכה חבל על הזמן לנשמה. היא לא מסתדרת עם זה, תראה הריאליסט. היא רוצה להתעסק ברצוי, לא במצוי. זה העניין של הנשמה. העניין הרצוי. אז עכשיו איך בכל זאת אתה נותן לה אחיזה כאן? הרי היא כל הזמן רוצה לברוח עוד פעם לאותם העולמות השלמים שהכירה, שמשם היא באה, כן? המשל המפורסם של המדרש בקהלת רבה שמביא המסילת ישרים, שהיא בת מלך ורוצים להשיא אותה לכפרי. כלומר, לוקחים בת מלך שהיא גדלה בארמון ורוצים לחתן אותה עם אחד שכל היום עובד את האדמה. ואז הוא משתדל לסדר לה איזה בית יפה, אבל היא כל הזמן נזכרת בארמון. אז כל דבר טוב שהוא יעשה זה כלום לעומת מה שהיא הכירה בארמונו של המלך. אז היא כל הזמן רוצה לחזור לשם. זה לא פשוט. אנחנו במצב לא פשוט. הנשמה היא במצב לא פשוט. איך בכל זאת אתה נותן לה? כשאתה יוצר תנאים סביבתיים לנשמה, שמחזירים אותה לאותם התנאים שהכיר. מה זה? תורה. כי באותו רגע שהיא פוגשת תורה, היא פוגשת אלוקות. ואז היא נרגעת, ואז אחיזה של הנשמה בגוף היא הרבה יותר גדולה. כלומר, מצד האמת, החיים בעולם הזה של אדם שקשור לתורה, הם יותר מבוססים מאדם שמתעסק רק בחיי העולם הזה. זה נראה פרדוקסלי, נכון? אבל זה ככה עובד. כי הנשמה, כשנותנים לה כאן תורה בעולם הזה, אז חזרנו לאותם תנאים שהכירה מראש. ולכן היא מוכנה להמשיך את קיומה כאן. כי היא לא עומדת בסתירה למהותה. צריך להיזהר שהיא לא תעמוד בתנאים שהם סותרים את מהותה. אם אתה תעמיד אותה בתנאים הסותרים את מהותה, אז היא רוצה לעזוב. מה אני עושה פה? לאן הביאו אותי? מה זה פה? כן.
זה לא דווקא לימוד תורה.
לא, לאו דווקא לימוד תורה. לא, לאו דווקא לימוד תורה. חיים אידיאליים כאלה. התורה היא מדריכה את האדם לחיים אידיאליים בכל הממדים האפשריים. אבל זה לא, לא. לימוד תורה זה דבר אחד. חיים של תורה, מצוות, מעשים טובים, טוב, חסד, אמת, אהבה, חדווה. כל התנאים האלה. אבל זה העניין. כן? לכן באמת חסידים, צדיקים, חכמים, מבקשים אריכות ימים. רוצים לחיות יותר. וצריכים לנשמה תנאים, למלא את העולם בנשמתיות. אריכות ימים. שווה לחיות מה שיותר. כן. כדי למלא את העולם בנשמתיות, באלוקות. הנוכחות של האלוקות בעולם זה דרך הנשמה שלך, ונשמה שלך, הנשמה שלי, הנשמה של כולנו, זה נוכחות אלוקית בעולם. צריך אריכות ימים. אז הם מתפללים, באמת. מבינים מה זה חיים. מבינים מה זה חיים. מבקשים חיים. מבקשים חיים. מבקשים חיים כאלה, נשמתיים. אבל בשביל זה צריך לתת לנשמה באמת מה שמאפשר לאחיזה כאן, עוגן. אם לא יהיו לה, אם לנשמה לא תהיה תורה, אין לה כאן עוגן. איפה העוגן שלה? במה היא תאחוז כאן? היא רוצה לברוח חזרה, רוצה להתעלם. ציפור דרור. משל מדויק, ציפור דרור. תניח אותו לקרקע, פף, בורח. כן. ברק. מה זאת אומרת למה לא כל תורה?
כל תורה, הכוונה שלא בסדר.
כן. טוב, זה כמו גם דגים. יש דגים למים מלוחים, יש דגים למים מתוקים. זה לא... כדי שהתורה שאתה לומד תגיע למדרגה הנשמתית שלך, אתה חייב להיפגש עם התורה לפי סדר מסוים. אתה צריך, זה לא כל כך פשוט שאדם שפוגש את התורה מן החוץ, מיד התורה שלו מגיע אל הפנים. יש שלבים של הפנמת התורה. זה לא, כל אדם לומד תורה. נכון שזה מיד, זה נוגע לנשמתו. אבל עד כמה זה נוגע לנשמתו? עד כמה התמצית של התורה שהוא לומד? כן? בתורה יש מחשבה, דיבור, מעשה. אתה בדרך כלל מתחיל מן המעשה. אפילו לימוד זה מעשה. אתה מדבר תורה. ומתוך זה מעשה, דיבור. מתוך דיבור, מחשבה. מתוך מחשבה יש מחשבה, גם בזה יש הרבה בחינות. יש מחשבה... יש מעשה, דיבור ומחשבה לנפש, לרוח, לנשמה. זאת אומרת, הרבה הרבה דרגות. אז אם אדם לא לומד לפי הסדר הנכון, יכול להיות שמשהו אומנם נכנס, אבל הוא נשאר בשכבות היותר חיצוניות של מציאות האדם. כדי שאדם יגיע לשכבות היותר פנימיות שבמציאות הווייתו, זה צריך סדר מאוד מדויק. בלי הסדר המאוד מדויק הזה, זה לא מתחבר להוויה הפנימית שלו. זה כמו הרבה דברים שאתה פוגש במשך היום. לא כל דבר אתה קולט במדרגה הפנימית שלך. יש דברים שחולפים לידך. היום, מהבוקר עד עכשיו, פגשת מיליארד פרטים. מתוך המיליארד פרטים האלה, לא בטוח שאתה זוכר אפילו בעשרת אלפים. למה? כי באופן סלקטיבי יש דברים שבכלל הזנחת. עברת ברחוב, ראית המון מכוניות חונות, את מי זה מעניין? אבל יש דברים שקלטת, ואמרת את זה דווקא אני רוצה לזכור. אז זה אופנם. זה אני רוצה לזכור לא רק להיום, אני בכלל רוצה לזכור לעוד הרבה זמן. ויש דברים שאומרים, את זה אני לא אשכח לעולם. אז אותו דבר. גם כשאדם לומד תורה, אם הוא לא ילמד לפי הסדר הנכון, מה שהוא מפנים ומה שהוא מפגיש מזה את נשמתו, זה מאוד תלוי בכל אחד ואחד. אתה רואה שאנשים לומדים אותו דבר, ולא נשאר אותו דבר אצל כולם. וזה גם לא מחולל את אותו מהפך אצל כולם. יש אדם שלומד, זה... מה נשמע? זה היה שיעור מעניין. ומישהו יוצא משם, זה מזעזע מה ששמעתי. איך לא ידעתי עד היום? איך לא שמתי לב לזה? זה כל כך נכון. ומה קרה? אחד אומר מעניין, השני אומר מזעזע. עדיין, מדרגת ההפנמה, מדרגת הקליטה, ולפעמים, הרבה פעמים, במדרגת ההכנה וההכשרה של אדם לאותו דבר שהוא למד. יש אדם שמזמן הוא מתכונן לפגוש את הנקודה הזאת, וכשהוא פוגש את הנקודה הזאת, הוא תפס אותה. ויש מישהו שבכלל לא מעולה, לא מתכונן, זה לוקח לו עוד הרבה זמן, שבכלל נופל לו אסימון. זה הבדל מאוד גדול בין אדם לאדם, לכן חכמים אומרים, הרבה אנשים נכנסים לבית המדרש, אבל לא כולם יוצאים אותו דבר מבית המדרש, כי זה מאוד תלוי בדבר הזה, תלוי בסדר הזה. זה סדר נפשי, זה סדר רוחני, זה סדר מוסרי. אם אדם למשל, הוא נוהג לפי מה שהוא לומד, זה ברור שיש הפנמה הרבה יותר גדולה מאדם שלומד, אבל לא מקיים את מה שהוא לומד. אז הוא לומד, הוא שומע, הוא מבין, יכול להיות שהוא אפילו זוכר, אבל זה בוודאי לא נכנס לאותו מקום, כמו שזה נכנס אצל האדם שלומד ומקיים את מה שהוא לומד, כמו שהרמב"ן כותב בהיגרתו, שכשאתה כמין הספר, חפש מה תוכל לקיים מן הספר. הוא לא נותן עיצה בענייני מעשה רק, הוא נותן גם עיצה בענייני תורה. אם אתה קם מן הספר ואתה מחפש לדעת מה לקיים מן הספר, מבחינה תוכנית אתה לומד אחרת. כי זה נכנס למקום אחר אצלך. כי אתה מחבר את כל המציאות שלך למה שאתה לומד. כי אתה הופך להיות כולך תורה. גם מצד הלימוד, גם מצד המחשבה וגם מצד המעשה. אז אתה בכלל חי מדרגה אחרת. ממה שחי אדם אחר, שבכלל שומע, ובסדר, זה מעניין. היא לא יותר מזה.
מה?
כן,
לדבר הזה שהוא התורה תשלומי.
זאת אומרת, אין לזה השלמה. הפסדת. אם אדם, כן, לומד תורה, והוא אומר, זה המקסימום שחרתי. אבל זה לא דבר שיש לך במה להשלים. תורת השם תמימה משיבת הנפש. זאת אומרת, התורה היא משלימה את האדם, ומה שהתורה יכולה להשלים באדם, אין לזה תשלומים על ידי דבר אחר, כמו תפילת תשלומים. לא התפלת שחרית, פלל מנחה פעמיים. אז זה תפילת תשלומים. השלמת את מה שחיסרת, נכון? זה תפילה אתה יכול להשלים. וקריאת שמה?
לא.
יש תשלומים לקריאת שמה או אין תשלומים לקריאת שמה? אין תשלומים לקריאת שמה. אז מה קרה פתאום? לא אמרת קריאת שמה ביום, לא יעזור שתגיד קריאת שמה פעמיים בלילה. מה קרה? לא התפללת תפילה אחת. אתה יכול להשלים בתפילה הבאה. יש לתפילה תשלומים. אין לתורה תשלומים. מה שהחסרת, החסרת. עבר היום, עבר היום. תבוא ותגיד, לא נורא, אחר כך אני אעשה מאמץ כפול. מה זאת אומרת? תעשה מאמץ כפול, זה כדי לקנות את התורה שאתה צריך לקנות עכשיו. זאת אומרת, אל תחשוב שכשאתה מפסיד את התורה, או אתה מאבד אותה, או אתה תשכח אותה, או אתה לא תחזור עליה, או אתה לא תהיה מרוכז בתורה, ואתה לא עושה מאמץ להבין את מה שלומדים, תגיד, לא נורא, בסדר, אחר כך אני אשלים. לא. לא הצלחת שנה אחת באוניברסיטה, תעשה שנתיים. זה טוב במדעים, זה לא טוב בתורה. למה? כי התורה היא השלמת המציאות הנפשית של האדם כל רגע ורגע. אז מה שאדם מפסיד, אז מפסיד. לכן אל תיקח את זה בקלות. תבוא ותגיד, בסדר, לא נורא, הפסדנו. מה שהפסדנו, הפסדנו, לא נורא, נשלים מחר. קשה מאוד להשלים את זה. כי מחר אתה כבר בן אדם אחר. מחר אתה בן אדם שצריך עוד השלמה. זה לא אותו דבר. כן? לפעמים ההפסד הוא גדול מאוד. לכן אומר, המהר"ל, תיקח את זה ברצינות, זה כמו ציפור דרור. שאם באמת היא בורחת, אתה לא תצליח לתפוס אותה מחדש. אכן צריך מאוד מאוד להיזהר, כיוון שאין תשלומים לדבר זה, לכך נוטה לנשמה, שגם כן אין דמים לנשמה. אין? מה האדם מוכן לעשות כדי שנשמתו תהיה אצלו? כדי לא להפסיד אותה? אגיד, זה לא נורא. הפסדתי את הנשמה הזאת, אני אבוא בגלגול הבא. זה לא פותר לך שום בעיה. את החיים האלה הפסדת, חביבי. זה לא יעזור לך. אין תשלומים לדבר הזה. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, שאם אתה משמר את התורה, לחזור על התורה ומניח את התורה, להסתלק מן האדם, הרי יש ליטול ממך הנשמה, כי אין הדבר הזה, שהוא התורה תשלומים כלל, לפי מעלת התורה וחשיבותה, לכך המאבד את התורה, דבר חשוב כמו זה הקדוש ברוך הוא, נותן ממנו נשמתו. זה דבר, צריך להתייחס לזה מאוד ברצינות, לכן מביאים את כל המשלים האלה, כדי להפנים את הערך המוחלט הזה, גם הנשמה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה בעניינים רוחניים אגב, בתורה זה כתוב על דברים רוחניים, שלא לעבוד עבודה זרה, זה הפשט של הפסוק, הדרש שצריך להיזהר גם בחיי הנפש, כלומר, שהחיים לא ייפגעו, אבל זה באמת קשור אחד לשני כמובן, ואותו דבר גם כן, כן, ישמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, זה נאמר על מתן תורה. שני הדברים האלה, הם צריכים זהירות מאוד גדולה, שלא להפסיד אותם, ישמר, ישמרו לכם. כל הזמן יש לנו עזרות על הדברים האלה. למה? כי הם קשים לקנות וקלים לאבד. ככה אומרים חז"ל, לכן הם נותנים את הדוגמאות האלה, ציפור דרור, כמו דג בתוך המים, אי אפשר לדג בלי מים, וכו', כן.
אם זה נבדל הנשמה, והתורה היא נבדלת, אז איך יש מציאות כזאת שלא זכה נעשה לא שם מוות? שתי דברים נבדלים, איך יכול להיות שאחד הורא יכול להרוס את השני?
לא זכה, מה זה אומר? לא זכה. מה הכוונה לא זכה, נעשה את סולום המוות, זאת אומרת...
מה תורה, אבל בכל זאת נעשה לו סולום. זה יכול להיות שיש קשר בין שני דברים...
כן, כי הוא מנהל חיים מנוגדים לתורה. אז זה חמור מאוד. הוא מנסה להכיל בכלי אחד דברים סותרים. הוא מנהל כל הזמן מלחמה פנימית. אדם כזה נעשית לו סם המוות, זה אדם שהוא הר געש, כלומר מנהל מלחמה פנימית מתמדת בין סדרי חיים שלו וסדרי תורה שהוא קונה. אז יש התנגשות מתמדת. תאר לעצמך מה קורה בתוך הר געש. זאת אומרת, מצד אחד סדרי החיים שלו, מצד אחד סדרי תורה שהוא לומד, והם כל הזמן בהתנגשות. זה אוכל את האדם, נעשה עם לו זאת המוות. בתורה ומבטלת את סדרי החיים שלו, והוא מנסה להגביר את סדרי החיים שלו על סדרי תורה שהוא לומד. ואז בתוך המלחמה, במלחמת אחים, כולם מפסידים. הוא מנהל בתוך עצמו מלחמה נגד עצמו. יש מחלה כזאת, שהתאים אוכלים את עצמו. התאים אוכלים את הגוף שיוצר אותם. מלחמה, זה מחלה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. קשה מאוד למצוא מרפא לזה. כי אתה מנסה לעזור לגוף, אבל אתה עוזר לגוף נגד עצמו. מה עושים? זה נעשה את סם המוות. לא זכה, נעשה את לא סם המוות.